יעשה השם יתברך עלינו, שבת הזאת, שבת שלפני פסח, שנקראת שבת הגדול, מפני הנס שנעשה בו, שאז ישראל פרשו מעבודה זרה, כמו שכתוב בתורה, משכו וקחו לכם צאן במשפחותיכם ושחטו הפסח. ואנחנו בפרשת צו, אבל לא מפטירים הפטרת צו, אלא ההפטרה של שבת הגדול, שהיא ההפטרה האחרונה, הנבואה האחרונה בספר הנביאים. הנביא האחרון בנביאים היה נביא מלאכי. נבואתו האחרונה בפרק ג' המסיימת את רעשר, וארבע לאדוני מחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד במהר במחשבים ובנעפים בנשבעים לשקר, ראש כסחר שכיר על מנה ויתום ומתי גר, ולא יראוני אמר אדוני צבאות, כי אני אדוני לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. עכשיו הנביא פה מוכיח אותם, דבר אחר כך על המעשרות. אומר, הביאו את כל המעשר את בית האוצר, והיתר בביתי, וחנו נינה בזאת. אמר אדוני צבאות, אם לא אשתח לכם את הריבות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. הכך הוא ממשיך ואומר, אז נדברו יראי אדוני ישר ראהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי אדוני לחושבי שמה. הוא מדבר על ה... גאולה העתידה להיות בקרוב בעזרת השם. שם כתוב, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהת אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, שלא עזוב להם שורש וענף. זרחה לכם מראה שמי שמי צדקה ומרפא בכתפיה, ויצטן ופשתם כאגדי מרביק. אז כאן מצאו רמז בפסח, כיוון שבפסח זה חג של הגאולה, אז הנביא כאן מדבר על הגאולה העתידה, הוא אומר מה יהיה אז. אבל עדיין יש הרבה פרקים בנביאים שמדברים בנושאי הגאולה בלי סוף. אנחנו רואים את זה גם בשבע של נחמה. תראה, אחר כך הוא אומר, זכרו תורת משה עבדי, שציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. האות כאן, זכרו, האות השביעית, היא אות גדולה, אמרו רבותינו, שזה בזכות השבת, בא להגיד לנו, זכרו תורת משה עבדי, כי הגאולה שעתידה לבוא לעתיד לבוא, תהיה בזכות משה רבנו עליו השלום. מה פירוש בזכות משה רבנו? זכות התורה שישראל לומדים, שנתן לנו אותה משה, והיא נקראה על שמו. ולמה זכה משה שנקראת על שמו? מורה מסכת שבת אומרת, שאחרי שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל, ומשה רבנו עלה למרום, וניצח את מלאכי מרום ורב עם כולם, וכולם הודו לו ונתנו לו מתנות. גם השטן היה שם, גם הוא נמנע בין חברי הקבינט שם. ומשה רבנו לקח את התורה וירד, ואחרי זה השטן הולך אצל הקדוש ברוך הוא ושואל אותו, תורה היכן היא? הוא רואה שאין תורה שם, יש ספר תורה, משה רבנו לוקח אותו. אמר לו, נתתי על בן עמרם, אצל משה, אצל משה. יורד השטן ושואל את משה, התורה איך אני? אומר, אני לא, לא אצלי. אומר, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי שאתה לקחת אותה ונתן לך הוא את התורה. מה אומר לו משה? וכי מי אני שהשם ייתן לי את התורה? מי אני? מיד חוזר השטן וחזר למעלה, כמו אלה הכתבים. יש עדיין CNN ו... BBC, כל אליהם, נו, מה תגובתך? אז הוא עולה, מחרקש, יש להם מה העבודה שלהם, אומרים ביידיש, יבודי וג'יב, מוליך ומביא, נוקח, זהו, טענות מכאן, מעביר לכאן, לשמוע מה תגובתך, תראה, אז הוא עולה לסטן לקדוש ברוך הוא ואומר לו, שתראה, משה אומר, לא נתן לו את התורה, הוא לא לקח את התורה, קורא לו הקדוש ברוך הוא למשה, ואומר לו, משה, ודאי אתה, זאת אומרת, אתה בודד דברים בלבך. אמר לו, לכי מי אני שתן לי את התורה? אמר לו, בגלל שמעקת עצמך הרי אתה מתנהג בענבה, תקרא השמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. אז בזכות התורה, מיד מה כתוב אחר כך, הנה אנוכי, וזה כאן הקשר של ההפטרה עם הפרשה שלנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לבבות על פנים ולב פנים על רותם. מה זה בזכות התורה, אם נותנים תורה, אז אליהו הנביא מגיע. אליהו הנביא, הוא יהיה המבשר של הגאולה. המדרש אומר, שלושה ימים לפני שיבוא משיח, יבוא אליהו ויבשר. הרמב״ם כבר כתב בפירושו למשניות במסכת סנהדרין, שזה לא מחויב המציאות שכך יהיה. אז מה, אנחנו נחכה שלושה ימים, עד שלושה ימים, עד כמה כמות צריך לקחת, כמה זמן. אנחנו נהיה במצב לא טוב. ערב הגאולה, מחכים לגאולה. יבוא אליהו יגיד עוד שלושה ימים, יגיד עוד יומיים, יגיד עוד יום. אומר, לא מוכרח להיות כך. אפשר שיהיה כך. זאת אומרת, לא חייב שיקח דווקא שלושה ימים. אז זה אליהו הנביא יבוא, לבשר לנו את הגאולה, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז כמו שכתוב, בו יום השם הגדול והנורא, זה הטעם שמפטירים בהפטרה הזאת. טעם נוסף שהשבת הזאת קוראים לשבת הגדול, כתבו המפרשים בכיוון שגדול החכמים נוהג לדרוש בשבת הזאת, כלומר שהגדול שבקהל עומד לדרוש, ואומר להם דברי תורה והלכות של פסח וכדומה, לכן קוראים אותו שבת הגדול. גם נוהגים לקום בו מוקדם, ואז השבת ארוכה, ללמוד בו תורה. האשכנזים היו נוהגים, עד היום יש נוהגים, קוראים את ההגדה בשבת זו, כדי להכין את ההגדה שלא יבוא ישר לפסח. והאמת ראוי לכל אחד מאיתנו ללמוד את ההגדה עם מפרשים, עם פירושים, שאדם יבוא לליל הסדר, זה בו מוכן ומזומן, מונח בתוך העניינים, ולא פתאום הוא קורא ולא יודע איך קוראים ואיפה אוחזים, יודע, וגם מכין את כל הסדר. ככה היו עושים, זה הטעם שדורשים בשבת זו, ללמד את העם את כל ההלכות ואת כל המשפטים והחוקים, כי פסח יש לו הרבה הלכות. גם בתוך כל ההלכות, הקלחת של ההלכות של הכשרות, וניקוי הבית והכלים, או את העיקר העיקרים בין הסדר עצמו, שיש בו הרבה הרבה מצוות עשה, וגם מצוות של דרבנן, יש מדאורייתא, יש הרבה מצוות דרבנן, הוא כולו מלא מצוות, מלא הלכות. צריך לדעת את כל התשובות של כולם, לכן היו מפתירים בהפטרה הזאת, כדי להזכיר את הציבור, כדי שידברו וילמדו בענייני הפסח, שהם גדולים ורבים וצריכים וזקוקים בהם להרבה הרבה הרבה מדע, בדעת וליסוף. עכשיו נחזור ברשותכם לפסוקים הראשונים ונבאר אותם בעזרת השם. וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים. מה זה וערבה? למה וערבה? אלא ערב לשון טוב ומתוק. הקדוש ברוך הוא אומר המהר"ל, מהר"ל נולד בליל פסח. מעשה של הלידה שלו היה גם נס גדול. הוא אשתו אמו עליה השלום, אביו היה מגדולי העיר של פראג, ובדיוק תקפו את הצירי לידה באמצע ליל הסדר. מהשמיים היה הדבר שאותם רשעים ארורים הצ'כים הכינו עלילת דם נגד היהודים, ולקחו איזה גופה של גבייה של ילד נוצרי עם דם, ולקחו אותו בשק, ובאו להניח את זה בדיוק במרתף של הבית של אביו של המהר"ל. איך שהם הגיעו, בדיוק תקפו את הצירי לידה באמצע קריאת ההגדה. והבעל אומר לה, אולי אפשר עוד, אומר לו, לא, זה כבר קרוב, לכו תזעיקו את המיילדת עכשיו. מיד יצאו שני גברים מהשולחן, רצו ללכת לקרוא את המיילדת, כי ראו שהצירים נהיו פתאומיים ודחופים מאוד. אז רצו, פתאום פוגשים את השניים האלה, והם לא שמו לב, הם לא התייחסו עליהם. אבל השניים האלה הם פחדים, הרי הם באים בהווה, במחתרת, שלא יזהו אותם. רואים את אלה יוצאים, תחילו לברוח. הללו רצים, אלו רצים, ואלו רצים. ואז בדיוק מהשמיים עברו גם איזה שני שוטרים משועממים, צ'כים, שזה שנתיים, שלוש, לא עשו כלום. הם מתעוררים את הילדים עם מקלות, כמו פעם, אתם זוכרים את החיילים של הגה, שהולכים עם מקלות ככה, והולכים בזה. אז היו הולכים ככה, פתאום רואים איזה שניים רצים, ועוד שניים רצים, היה להם שכל, תפסו את אלה שרצים, מצאו להם בשק, עשו שהם גנבו איזה משהו, רואים בתוך השק בייה של נער נוצרי. ואז בינתיים נולד המהר"ל, ויצא לחיים טובים ושלום. אז הוא אומר, דע, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מתי הקדוש ברוך הוא ישמח בעולם שלו, לעתיד לבוא? הוא אומר, מה זה דומה עכשיו העולם? כמו שאתה רואה את העולם נע וזע ועובדים ואנשים רצים ופונים ומשפצים ורוכשים ועושים קניות, זה כל זה לא מדבר לקדוש ברוך הוא כלום. מתי זה ידבר? בסוף, 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 כשהקדוש ברוך הוא שולח לנו את המשיח, ואז האבות קמים ויוצאים ממערת המכפלה, במשה רבנו, ואנחנו יושבים ועוסקים בתורה ביישוב דעת, ואין לנו שום נוגס ומבטל, לא שחפשים תענוגים, או כמו שכותב הרמב״ם, לא התאבו התנאים, הנביאים והתנאים ידי המשיח, לא כדי שישלטו על העולם, ולא שירדו באומות, ולא שיכבשו שטחים, ולא כדי שיהיה להם מעדנים ותענוגים, אלא בשביל שיהיה להם לב פנוי ודעת צלולה לעבוד את הבורא ולהכיר את הקדוש ברוך הוא. זו העבודה האמיתית. אז הקדוש ברוך הוא תהיה לו שמחה, הנה יצא לפועל המטרה של בריאת העולם. אז הוא אומר, למה זה דומה? הוא אומר, קח לעצמך דוגמה מהחיים שלנו. בן אדם, החלום שלו לבנות איזה בית, אבל בית, יש לו איזה מגרש ענק של כמה עשרות דונמים, אפשר לעשות שם בריכה וגינה ועצי שסק ועצי אפפסק, כל מיני, וציפורים מזמרות שם, ובבריכה יש דגים עולים ויורדים כל הסוגים, ורמון שיש כמה קומות, עובד על זה הרבה שנים, מביא את כל האדריכלים, כל המתכננים, איך יעשו לו את הבית, ופה יהיה החדר של הילד, ופה יהיה תצפית מכאן. היום אמר לי אחד, הוא היה בהולנד, היה שם תערוכת דירות, לא תאמינו מה הוא היה שם. היה שם וילה, שם ארבע כיווני אוויר, טוב, זה דבר מצוי, אבל יש שם מחשב עם קרטורים. נגיד הוא יושב, חדר השינה שלו פונה לכיוון הים, נמאס לו, רוצה לראות כיוון ההרים, שהוא שם לוחץ, הבית מסתובב. מסתובב כמו ספינה בים, שוטי ספינתי. מסתובב, ונר, הלילה, אשתו הלכה, הוא עושה להפתעה. היא בנה לה הלכה לישון, הפנים כיוון הים, בבוקר רואה, הרים, נשר, וואה. אז איפה אני? והבית, כל הבית בנוי על איזה צירים. ככה אנשים, יש משוגעים בעולם, אין להם מה לעשות. מבזל כזה, אומרים בערבית, אחד ככה, יש לו את כל הזה. הוא מוכן להשקיע שנים בשביל זה. אז תאר לך, הוא בונה את הבית, הוא תורח. זה מפעל חייו. אז כל הזמן הוא רק עובד, הוא עובד, עובד, מכין. מכין את הצבאי ואת החשמלאי, הוא רוצה אורות כאלה וצבעוניות כאלה ויזוזו לכיוון כזה. ושטיחים כאלה, לא, זה לא מתאים, אז הוא מחליף. אתם ראיתם אתמול, אני עברתי למודיעין, השם ישמור, המדינה שלנו, השם, אין כמוה בעולם. שם בנו איזה 20 עמודים לעשות רכבת מהירה, משדה התעופה, אתם מבין כמה תיירים יש? מיליונים באים כל שעה, לנסוע למודיעין. ועצרו את הכל. למה? אמר לי אחד מהנדס, אומר, יצא מקולקל, כל התוכנית משובשת. עצרו את הכל. אז שפכו ביטון, שפכו מיליונים, עשרות מיליונים. אין פוצה פה ואין מצפצף. איפה מבקר המדינה? הוא בחופשה בטבריה. למה? זהו. אז כאן משנים, כל פעם משנים. אז הוא משקיע, עובד. בסוף, בשביל לגור בבית. ויסכן כמה חייץ. ימים כבר נשארו לגור בבית, וזה בתנאי שלא קיבל בינתיים כמה מחלות תוספת עם מעם, השם ישמור. עכשיו, להבדיל ללפפי הרדלות, הקדוש ברוך הוא, ברת העולם, הוא לא יעף ולא ייגע, לא שייך אצלו בשר ודם, לא שייך אצלו זקנה ולא צעירות, הוא אחד ושמו אחד. הוא ברת העולם הזה, ומביא אותנו לעולם, ועשה שאנחנו נלמד את התורה, עדיין, הוא לא רואה את התוצאות. מתי התוצאות יהיו? גם אנחנו לא רואים את התוצאות, כשיבוא המשיח. ואז הקדוש ברוך הוא, איך כתוב, התורה אומרת, אז כתיב, ישמח השם במעשיו כתיב. אז אנחנו אומרים, ישמח השם במעשיו, הוא יושב ונהנה, רואה אותנו, זה בעב על השם, מנחת יהודה וירושלים. אבל יש פה עוד מהלך. הגמרא אומרת, לעולם יהיה האדם מן הנרדפים, ולא מן הרודפים. זהר האדם לא לרדוף מישהו. לפעמים אדם שונא איזה מישהו, מישהו שונא אותו, תן לו בשיניים, נריב איתו, אל תריב עם אף אחד, אתה מכפת לך. אז בכל יעשה את החשבון. אתה תסכים להיות נרדף, אבל אל תהיה רודף. הגמרא מביאה כמה דוגמאות. אחת מהן, מהבעלי חיים, אפשר לראות. הבעלי חיים, הגמרא אומרת, הכבשים הם נרדפים. האריות אוכלים אותם, השברים מכים אותם, הנשרים באים, עטים עליהם לפעמים, מי לא? כל הבעלי חיים והנחשים, מי לא? והכבשים היו צריכים למות. כמה הכבשה יולדת? פעם, פעמיים בשנה, כמה יולדת? לא את אחד. אולי לפעמים יש נולד תאומים, זה גם יש כותרות מזה, נולד שתי כבשות. יודעים, כבשה. אז היה צריך לפי הכמות של הכבשים שנשחטים ונהרגים ונרדפים, להיות מעטים מאוד, לא להישאר, לא היה נשאר, זה יכחל הגזע של הכבשים. ולא, אתה רואה שיש. לעומת זאת, הכלבים, תשומת הגמרא, כל כלב, הכלבה שהיא יולדת, פעם שכלבה הייתה כלבה והייתה יולדת, שמונה בכרס אחד. והיית רואה אותם, את הכלבים, היו, אנחנו היינו רואים אותם ברוב, הולכים עם העתינים שלה, עכשיו זה העונה של ההמלטה. אז הם הולכים, והכלבים הגורים שלה, יש להם שם שמונה פתמות, יש לה בזה, והם יונקים מהחלב. והכלבים, תאר לך כמה נולדים, בואו. היו צריכים למלות את כל העולם, כבר לא היה צפוף, היה כל המדינה הייתה מלאה. בזה היה פקקים באיילון, לא מכוניות, להבטל מכלבים לבד. כלום, איפה יש כלבים? בקושי יש מצוות תל אביב, ברצלי הפיתוח, פה אחד, שתיים, גם נובח כמו 30. אתה מגיע לשם, הוא נובח אחד, כולם נובחים עליך. איפה הם? מפני שהם רודפים, הכלבים הם אוהבים לרדוף אחרי. כמו שאמר הפסוק, עושה בשדה טרף על אותו חלומו, כלב תשפכון אותו, אומרת הגמרא, אל תהיו ככלבים. מה טבעו של הכלב? הכלב הוא רע. הוא טוב מצד אחד, שהוא נאמן בעליו, אבל לאחרים הוא מזיק. מה רע אצל הכלבים? אם נקלעת בטעות איזו שכונה שיש שם איזה כלב, הוא ראה אותך לכלב ולא מצא את החן בעיניו, מתחיל לנבוח עליך. טוב, מה עשית לך? אני צריך כלום, אני מחפש את טובת. הוא מתחיל לנבוח. עכשיו הוא התחיל, זה לא נהן, זה רק הוא היה הסולן שנתן הוראה. מתחילים איתו, יש מקהלה פתאום בבית ההוא, פתאום בבית השלישי, הרביעי, כולם להקה של כלבים. לכן אמר הפסוק, כל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, זה היה בליל פסח. אז אל תהיו כמו הכלבים, למה? הכלבים, הטבע שלהם זה כמו עדר של זאבים, הם הזאבים עם אותה משפחה. הם רואים אחד, איזה קורבן נפל, יאללה, כולם עליו. אומר, אל תלמד את השיטה הזאת, להפך. ראית מישהו נפל ובאים עליו, אתה תציל אותו. אל תהיו כמו הכלבים. לעולם יהיה אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפים. אומרת הגמרא, ועוד דבר, לפיכך זכו הכבשים שלוקחים אותם קורבן לשם יתברך. וברור ציווה, לא לקחת חס ושלום, לא כבהפך, הנביא צועק שם, מביא מחיר כלב, או לא תביא את נן זולה מחיר כלב בית השם אלוהיך, התורה אומרת, ועוד הנביא ישעיה צועק, כלב, דם חזיר, היו מביאים, מגיש לבונה, כלב לא מתקרב לבית המקדש. לא רק זה, כל הבעלי חיים הטורפים, שום פנים ואופן, תראה, לא, אנחנו קוראים כעת פרשיות הקורבנות, קראנו לפני שבוע, והשבוע נמשיך בעזרת השם, אין, הכל תהורי. למה? זכו אלה הנרדפים, שהם יהיו קרובים לשם יתברך. לכן אמר, לארבע לשם, מנהד יהודה וירושלים, כימי העולם, וכשנים קדמוניות. אנחנו, מה, הנביא אומר, אתה יודע בזכות מה אני אגאל אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו אין לכם מעשים טובים. בזכות זה שאתם נרדפים, מי נרדף היום בעולם? כל הזמן היהודים. כל הזמן יש בעידה זו, בעידה, ולא מספיק בעידות, יש פה בפנים גם ועדות חקירה כל היום על הראש שלנו. אז אנחנו כל הזמן בגלות נרדפים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אציל אתכם לעתיד עבודה, אבל השם מנהג יהודה בירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. מה זה כימי עולם? איזה עולם מדובר? דוד המלך עליו השלום אומר בתהילים, הרי יש פרק אחד בתהילים רבותיי שהוא פרק חשוב מאוד, אשרי תמימי דרך, ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרה את אותה וכו' ודרשו, אף לא פעלו עמלה בדרכיו אנחנו, תצבי את הפיקודך לשמור מאוד וכו' וכו'. הפרק הזה הולך לפי אלפביתה והוא מלא, לא חסר בו שום עוד, למשל תראו, ולדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך, שם עוד פה חסר. ולדוד עליך השם נפשי ישא, חסרים כמה אותיות שם. הזוהר נתן טעם. באשרי יושבי ביתך חסר נון, למה זה לא אומר זה נפילה. ואפילו הכי כפל אותו ורמז אותו וסומך השם לכל הנופלים. אשרי תמים מדרך כולו א' ב', והגמרא אומרת, כל פרק שהיה חביב בעיניו של דוד, שם שם א' ב'. יש כמה פרקים כאלה בתהילים, שהולכים לפי סדר א' ב'. וכאן לא חסר מאומה, הכל א' ב' מלא, ולא עוד אלא כל עוד פי שלוש, פי שמונה. שמונה. ולכן הפרק הזה מסוכן בכל מיני עניינים. עוד יותר, הרב חידה כותב, אפילו אם אדם צריך נגיד שלום בבית, יקרא אותיות שלום. שין שמונה, למד שמונה, רב שמונה, מן שמונה, פסוקים. לכן, כל מי שצריך איזה משהו, או איזה עיר מסוימת, יש לה בעיה. בעיה של כלכלה, בעיה של זה. שם העיר, תקרא את אותיות שם העיר, והבעיה תיפטר. אז ככה הסגולה של הפרק הזה היא חשובה. לכן, אדם יש לו חולה לא הלכת. יגיד את שמו של החולה לפי א' ב' שיש שם, וגם, אם יוסיף גם שם אמו, אין כמו זה. ועוד, או סתם, אדם יש לו צער, יש לו צרות, רוצה לבטל את הצרות מעליו. השם של אנה בכוח, קוף רש עין שינטט נון, כבן רינת עמך, סגרנו, תוארנו נורא. קוף רש עין, אותיות האלה שבאשרת ממדרך, שישה. קוף, שמונה פסוקים, רש, שמונה פסוקים, עין, שמונה פסוקים, שינטט נון. ככה המעלה של הפרק הזה חשובה. או אדם רוצה, קרא את כל הפרק כולו, זאת אחת, גם כן טוב. ויבקש מה הקדוש ברוך הוא מה שהוא צריך. כי הפרק הזה יש לו עניין גדול מאוד. אבל מה דוד המלך שם אומר? דוד המלך מתגעגע, הוא רוצה להיות במדרגת האבות. תראו, דוד המלך זכה מה שאף צדיק אחר לא זכה. תראו, גם אנחנו קוראים בליל הסדר את ההלל, וזה זכות דוד המלך. ההלל בהלכה מוזכר, הרי בהגדה של פסח אנחנו קוראים חצי הלל, או יותר נכון שני פרקים עוד בתוך ההגדה. הללויה על עובדי השם, והפרק השני בצאת ישראל ממצרים. ואחר כך אומרים את הברכה אשר גאל אותנו וגאל את אבותינו. אחרי ברכת המזון, ששותים את הכוס השלישית, אז אומרים שבוא חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, על מלכות שלך בשמחה לא קראו, כי אחד פותחים את הדלת, להאמין בביאת הגואל. כותב המעריל, זה שאתה פותח את הדלת, ואתה אומר, הנה אולי יראו נביא יבוא, אתה הקדוש ברוך הוא, באותה שעה אומר, אתה רואה, הנה שלמה, הנה יצחק, הנה רוני, הם פותחים את הדלת, הם מחכים למשיח, הם מאמינים, אומר לראו נביא, תכתוב אותו בספר הזיכרונות, שכשיבוא המשיח, הוא יצא לקבל אותו. אז עצם הפעולה שאדם עושה, לא שאנחנו אומרים, הנה הוא בא עכשיו, אפילו הוא בא עכשיו, יבוא עוד דקה, אבל עצם זה שאני עושה איזה משהו, שאני עושה איזה פעולה, בזכות האמונה הזאת, נרשם האדם בספר הזיכרונות. כאן זה לסדר, הוא קובע לכל השנה את חיי האדם, ולא רק זה. אדם רוצה לדעת איך נראה גן עדן שלו בשמיים, תראה איך זה לסדר שלו מסודר. אם הוא מכין את עצמו כמו שצריך הלילה הזאת, לובש בגדים נעים, מכין את השולחן, מכין את הסעודה, או אפילו הוא הולך להתארח באיזה מקום, אז הוא מסייע, הוא דואג שהכל יהיה מהודר, מתוכנן, יהיה טוב, קריאת ההגדה תעשה כמו שצריך, ההלכות, שתיית הכוסות, אכילת הכזיתות, קונה מצה מהודרת, אוכל כמו שצריך, שמח בעבודת השם, שמח בחג הזה, אז נכתב ככה לחיים טובים ושלום. זה מעלתו גדולה מאוד. אז אם כן, שמה אנחנו אומרים לו לנו, השם לו לנו. אז מיד בתחיל, ממשיכים את ההלל לו לנו. איפה הברכה? הברכה הייתה בתפילה. לכן בתפילה, בסיום ערבית, אחרי העמידה, מתחיל החזן, מה הוא אומר? במקום יהי שם, אחרי שהוא עושה שלום במרומר, מתחיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקדשנת וציפנו לגמור את ההלל. זה לילה יחידה בשנה שאומרים הלל עם ברכה. אדם צריך לומר את זה בחשק גדול, ולכוון בברכה, להוציא את החובה את ההלל שהוא אומר בתוך ההגדה. ואז יברך, ויש ברכה לפניה, ברכה לאחריה, כי זה הלל שלם. אז לכוון על ההלל של, כי פעמיים אנחנו אומרים הלל באותו לילה. האחד בתפילה, והשני בתוך ההגדה. רק בהגדה אין לנו ברכה, כי מפסיקים בהלל. אז הברכה של התפילה מועילה, גם להוציא את החובה, טוב לכוון, לצאת את החובה. אגב, גם צריך להזהיר את הנשים, אלא שקל להם לקרוא ולכתוב, לדעות קרוא וכתוב, שגם הם יגידו את ההלל לפני שהבעל יבוא, בבית, את ההלל עם ברכה. כי הן חייבות בהלל כמו הגברים בלי שום חילוק. כי הן צריכות גם להודות לשם, גם הם היו באותו הנס, אחרי מצוות ההגדה של פסח, הן צריכות גם כן לשמוע, משתפים אותם בסדר, הכל אשר לכל, כיוון שאין הבדל בין איש לבין אישה, אפילו שזה מצוות עשה של הזמן גרמה, והן פטורות, אבל כאן הן חייבות, כיוון שגם הן היו באותו הנס. אז אם כן, יוצא שאיפה, שזה זכה דוד המלך, מה הוא זכה? מראה אומרת שהוא זכה להיות רגל רביעית של הכיסא. מה פירוש רביעית של הכיסא? איזה כיסא? הקדוש ברוך הוא אומר לכל הצבא שיש לו במרום, יש לו אלפים ורבבות, מחנות, מחנות של מלאכים, כמה שתראה זה כלום. תפתחו ספר החלות, תראו מה כותב רבי ישמעאל, איך הם אומרים קדוש, איך הם אומרים ברכו, איך אומרים השם מלך, מה קורה ברקיע, איך הגלגלים כולם מסתובבים, איזה רעש ושעון של הרעמים וברקים יוצא מפיהם אש, מהעיניים שלהם יוקדות אש, האוזניים שלהם יוצא אש, צערותיהם אש, והם כולם משבחים ומפארים את הבורא למעלה. אז הוא אומר להם, מכולכם אין לי הנאה, למה אני בראתי אתכם? אתם, אין לכם לא יצר רע ולא יצר טוב. אתם, יש לכם איזה בעיה עם ביטוח לאומי, עם קופת חולים, חשבון בנק, עובר, פני עכשיו שלם בנובמבר, אני יודע איזה נובמבר, מתי יבוא נובמבר. וכן על זה הדרך, אין לכם את הבעיות האלה, אז אתם בטח משבחים אותי. אבל אדם בשר ודם, אלה היהודים האלה, שבאים משבחים אותי, זה ההנאה שיש לי. זה הנאה שיש לו לקדוש ברוך הוא. או כמו שהזוהר הקדוש אומר, אנחנו רואים את זה בתחילת ההגדה של פסח. פיקודה בתרדה לספרה בשביל יציאת מצרים, שכל מי ששבח, הקדוש ברוך הוא מכנס את כל הפמליה שלו, ויורדים לתוך הבתים של היהודים. זה אחד הטעמים שכתבו הספרים, שצריך לתת לסדר לפאר את הבית, לקשט. לא יהיה שום לכלוך, לנקות את הכל, שהכל יהיה יפה, מסודר, השולחן גם יהיה מסודר, שלא יהיה שם איזה דבר מאוס. כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא עם המלאכים לשם, ויושבים ורואים את הסדר שאנחנו עושים ומשבחים את הבורא, ואז עולים המלאכים למעלה, משבחים את הקדוש ברוך הוא על העם הנפלא שיש לו ועל הגאולה שגואל אותנו. וזה בבואה לגאולה שאנחנו רוצים שתהיה בקרוב, אולי עוד לפני פסח כבר אנחנו נגאל. נעשה את זה לסדר יחד עם משה רבנו, הוא יספר לנו את כל מה שהיה בשידור חי, איך היה כל יציאת מצרים, איך פרעה יצא עם הפיג'מה וצעק כולו צאו מתוך עמי, ומה היה עם כל הג'מעה שם עם המסרים, איך נפלו, והכל משהו מעניין מאוד. אז אם כן איפה, אם כן איפה, זה הכל תלוי בליל הסדר. דוד המלך עליו השלום זכה מה שלא זכה אף אחד. למה? אני חוזר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני את הכיסא שלי, ממה אני עושה, לא מעניין אותי, לא מלאכים ולא סרפים, יש לי, אבל לא זה מדבר אליי. בני אדם, בני האדם שבראתי פה בעולם התחתון הזה, שיש להם יצר טוב יצר רע, יש להם לחצים והם עובדים אותי, הראשון מכולם זה היה אברהם אבינו, לא היה כמוהו, עמד כחומה בצורה והתנסה בעשר ניסיונות, צריכה להיות רגל ראשונה של הכיסא בצד הרום. שם אותו הקדוש ברוך הוא בכיסא. השני בא, יצחק. ולא בגלל שהוא בן של אברהם. לא, גם ישמעאל היה בן של אברהם. אבל ליצחק היה יצחק. רק אחד יש יצחק. יצחק אבין. זכה, נהיה ברגל השנייה, קצת צפון של הכיסא. בא השלישי, יעקב אבינו, שלם. יעקב אשתם יושב אוהלים. קדוש, צדיק, צנוע. והוא היה רגל. נשאר הכיסא עם שלוש רגליים, אמר, מי יהיה הרגל הרביעית? באו אחריהם השבטים, עדיין לא. ירדו למצרים, משה רבנו הוציא אותם ממצרים, עדיין לא. אהרון הכהן, עדיין לא. מים, הזקנים, שבעים זקנים, לא. שופטים, עתניאל בן קנז, לא. מה היה שם? כל ההיסטוריה, אלי, שמואל הרמתי, שמואל הרמתי שקול כמו של אהרון. עדיין לא, זה היה צריך פה להיות אחד מיוחד, שונה מכולם. עד שהגיע דוד, הוא זכה להיות רגל רביעית של הכיסא. למה? מה הסוד של דוד המלך? קודם כל רבותיי, דוד המלך, תדעו, גלגולו של אדם הראשון. לכן יש לו 70 שנה שלו, מאיפה הם? מאדם. אדם היה צריך להיות 1,000 שנים. כי ביום אכולך ממנו מות ימות. היה צריך להיות יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. כמה חי אדם? תראו בספר בראשית, 930. איפה השבעים? לקח אותם דוד. אז דוד זה האדם הראשון. הוא לכן בא והקים את הממלכה. דוד מטבעו, אומר הזוהר, היה לא טבעים, חלילס, חוץ מכבודו, לא טובים. אדמוני עם יפה עיניים, זה צריך להיות עצבני, רטן, כעסן, אכזר, חס ושלום. הוא היה הפוך. הוא התגבר על יצריו, היה לו טבעים, והוא התגבר עליהם. ככה אומר הזוהר הקדוש. אם לא הזוהר היה אומר, אני מאיפה אני יודע, אני יכול לדבר. זה משיח השם, דוד המלך. ולכן הקדוש ברוך הוא אהב אותו יותר מכולם, כי הוא התגבר על יצריו ועל טבעיו, והפניע הכל לכבוד השם יתברך. ולעוד אלה חצות לילה אקום והודות לך, אמר בחסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב קמים בשלוש שעות מהיום, קמים בתשע בבוקר, ואני חצות לילה אקום והודות לך. והיה יושב כתולעת בבית המדרש, באות נשים, יש להם שאלות, מלכלך ידיהם בדם שפיר ושליה להתיר אישה לבעלה, או להתיר תרנגולת, עוף או כבש, מה דינו של זה? מלך של ישראל, הוא בעצמו מלכלך את הידיים שלו בעבודות הכי שחורות, בשביל לשפוט צדק, רחון דלים, למי לא תחם, גדיים פלאים, היה מרחם עליהם, מלטף אותם, מאכיל אותם, משקה אותם, זה דוד המלך, זה מנהיג שהקדוש ברוך הוא בחר להיות לנו, ויבחר ומאחר עלות הביאו, לראות ביעקב עמו, ישראל נחלתו, ככה אומר בתהילים. והוא עוד כתב ספר תהילים, איזה שירות ותשבחות, אכן זכה, נהיה רגל רביעית של הכיסא של הקדוש ברוך הוא. אבל דוד המלך אומר, אני מקנה מהאבות. מה אני מקנה מהאבות? אומר האבות, הם היו לפני מתן תורה. אז היו לפני מתן תורה. היום שחד קיבלתי מכתב איזה יהודים ברמת הגולן. אומר, קראתי באיזה מדרש שעמרם גירש את אשתו. ואשתו הלכה התחתנה עם איש אחר, ואחר כך התגרשה והתחתנה איתו בחזרה. זה נכון, זה כתוב יונתן בן עוזיאל, אצל... אלדד ומדד מתנבאים במחנה. אלדד ומדד הם אחים חורגים של משה רבנו. הם בנים של יוכבד מבעל אחר. אז הוא שואל, איך זה מותר? פשוט, זה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה הכל היה מותר. אבל הם לא נצטבו. רק אשת איש הייתה אסורה. אבל שאר, זה שבע מצוות בני נוח. מה זה גילוי העריות של שבע מצוות בני נוח? אשת איש. אבל אדם היה נושא את דודתו. אמרם מי התחתן עם הדודה שלו. ויקח אמרם, פסוק אומר, את יוכב את דודתו לא לאישה. אחרי שקיבלו תורה, היו צריכים מי שנשא אישה, אחות או דודה, השבטים הם התחתנו, אחיות, אחיות הם. קין והבל, הם התחתנו עם אחותם. שם, בן, שט בן אדם הראשון עם אחותו. כל הדורות עד מתן תורה, היו נישואים בתוך המשפחה. והיה אסור. באה תורה, ניתנה תורה, הכל נאסר. שנו את התורה, כתוב פרשת אחרי מות, אנחנו קוראים את זה במנחה של יום הכיפורים, 18 נשים שעשרות על האדם, חמותו, דודתו, וכו', וכל שאר הקרובות, גיסתו, וכדומה וכדומה. אז דוד המלך אומר, האבות היו בזמן שלא ניתנה תורה. אבל אני בזמן שניתנה תורה. ויש הבדל גדול ביניהם, יש הבדל גדול אם אדם עושה דבר בהתנדבות, לבין אם אדם עושה דבר תמורה לשכר. דבר שאדם עושה בהתנדבות, אני לא יכול לתפע אותו כלום. עכשיו בוא, אדם הוא עובד אצלי בהתנדבות, הוא משרת אותי, מתי שהוא רוצה הוא בא, מתי שהוא רוצה הוא הולך. אני יכול לטעון עליו, להגיד לו למה אתמול לא הגעת, אני עושה הכל בהתנדבות. אבל אם אני סוחר פועל, או סוחר איזה אדם, שלם לו תבין ותקיבין, הוא לא מגיע בזמן, אני אומר לו מה קורה איתך? לא, אני מפטר אותך, אתה עובר על התנאים של, של העבודה, של המקצוע. אומר דוד המלך, הנה, אברהם, יצחק ויעקב עבדו את השם בכל ליבם בהתנדבות. הם לא היו חייבים כלום, כי עדיין לא ניתנה תורה. אבל אני נולדתי אחרי מתן תורה, אני חייב. לכן הוא אומר, אשרי תמימי דרך, מי אלה, אברהם, יצחק ויעקב, הולכים בתורת אדוני. אשרי נצרה אלותיו, בכל לב ידרשו, בכל לב מליבם, הם התנדבו לעבוד את השם. ולא עוד אלא גם שמת אומר עשו עוונות חס ושלום אף לא פעלו עוונה בדרכיו הלכו. אבל אני בבעיה, למה הפסוק הבא אחריו, אתה צווית פיקודיך לשמור מאוד, ברגע שצווית אותי לשמור את התורה, הוא כמה אני צריך להיזהר. אז אם כן, דוד המלך בא ואומר, כעת בא נביא ואומר, וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים, כלומר לעתיד לבוא יהיה כימי עולם ושנים קודמוניות, כמו בזמן אברהם יצחק ויעקב, איך הקדוש ברוך הוא אהב אותם וכל דבר שהם עשו זה היה לו לטובה. כמו שכותב רבנו יוסף חיים, אומר פשוט כך, בוא תראה מעשה היה כתוב במדרש, היה איזה זוג שהיו לו עליכם חסוכי ילדים. אחד כתוב הסגולות, לאמץ ילד. או לגדל ילד יתום או מסכן או עזוב. גדל אותו. אז הם הלכו, מצאו איזה יתום אחד, קטן, לקחו אותו אצלם, גידלו אותו בבית שלהם, והוא ידע שהם לא אוהבים שלו. ידע את זה. וכל מה שהיה צריך, היו נותנים לו. איזה אוכל אתה רוצה היום, איזה אוכל, ארוחת בוקר כזאת, צהריים כזה, כל פעם היה לו, והיה לו שיגעונות, הוא ילד מפונק, הוא גדל בבית של הורים, והם ברוך השם הקדישו להחזיר להם כל טוב, היו משפיעים עליו ברכה והצלחה בלי סוף. וככה המשיכו, הגיע הבחור הזה לגיל 18, ולא עוד אלא אם האוכל היה מצחה בעיניו, היה מקים צעקות, הופך את הצלחה, שופך את האוכל, צועק על האמא הזאת, צועק, חיים על האבא, רוצה כסף, רוצה לקנות בגדים, רוצה לקנות זה, רוצה טיולים, יש לו חברים, כדרכם של בחורים. בגיל הטיפש 10, והנה, גם אחד, הם יושבים ואוכלים, כל טוב יש על השולחן, פתאום דפק איזה בחור צעירי, אני מרות. אמר, סליחה, אולי שאני מפריע לכם, אולי יש לכם איזה משהו לאכול, אני שלושה ימים לא אכלתי. לא, בבקשה, הכניסה אותו בעלת הבית, הכינה לו אוכל, נתנה לו לאכול ולשתות. והוא כל, על כל פרוסה ועל כל צלחת ועל כל הגשתה, תודה, אלף תודות, אומר לה. ומשבח ומפאר את בעלת הבית ואת בעל הבית. אחר כך כל כך הם מצאים בעיניו עד שנתנו לו, ראו הבגדים שלו גם קוראים, אז אין להם איזה בגדים מיותרים, נתנו לו גם קצת כסף. ואיזה תודות, ועמד יד הדלת. והם סגרו את הדלת, הוא עומד בחוץ ומברך אותם עוד חצי שעה. קרא אולי חצי ספר התהילים, וכל הברכות שכתובות בספר התורה, פרשת עקב, חזר אותה, 9 מקרא ו30 תרגום. אמר להם, ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתך, יצרנו איתך את הברכה, ואשמך, אוכל משלחתך, ברכה, ואת... אישה אומרת, וואלה, תראה את הבחור הזה, מה כבר עשינו בשבילו? כלום, בשבילם זה היה פסיק קטן. תראה כמה ברכות. וזה יושב אצלנו פה, כבר 18 שנה, העגל הזה גדל, תראה איפה הגיע. בחיים לא אמר לי תודה, בחיים. אבל לא, לא, מצד הנימוס, כלום. אולי אין בעיה, אני אסדר את זה. אז אם את תשתפי איתי פעולה, אני אשנה אותו. אמר לו, איך? אמר, כל אפשר בעולם, רק צריך רצון, צריך החלטה. אמר, לא בסדר. קרא לו, אמר לו, תראה, חביבי, כמה אני יכול לטפל בך בזה? אני 18 שנה, גידלתי, רוממתי אותך הכל, עוד חודש אתה צריך לעזוב את הבית, תמצא לך דירה, אבל אני לא אשלח אותך רקם, תן לך כסף, תסדר לרד. תסדר לך בית, חדרים, יש מזכירים חדרים, איפה שאתה רוצה. תסתדר לבד, תקנה לך בגדים, תקנה לך זה, ותתחיל להסתדר. בשביל ההתחלה אני נותן לך איזה סכום. טוב, זה שמע, אתם בטוחים? מה אתם אומרים? כן, זכותנו. אתה הגעת לגיל 18, אתה יכול להצביע על הכנסת. לא רק זה, אתה יכול להקים מפלגה גם. אז טוב, זה אחרי חודש, ביי. חלס צריך ללכת. הרים את המזוודות, את כל מה שצריך, הביא לו איזה רכב, לקח את הכל, והסיע אותו, לאן שהסיע אותו, מסכן יצא לגדות אותו. שתק, הוא לא, יש לו גאווה, הוא נפוח, אבל לא, לא יגיד להם מה, וזהו, אפילו יוריד איזה דמעה. שלום, אפילו תודה לא אמר, כלום, שום דבר. הלך, ישב שם, אמר לה, סבלנות, הכל יהיה בסדר. והנה, אחרי איזה שבועיים, שלושה, דפיקה בדלת, ככה חלשה. סליחה, אני יכול לקבל משהו, איזה צ'יפס, איזה, אני יודע, פירה, איזה אורז, איזה צלחת של אוכל, מה קרה? רואים אותו, רואי, פניו משונות, והוא כולו רועד, חיבר, בוא תכנס, זהו, הבחור הזה הגיע. מבקש, ואז היא שמה לו צלחת לאכול, תודה רבה. וואי, פעם ראשונה היא שומעת תודה, סוף סוף מישהו אומר לה תודה, תודה רבה, בוא נהיה איש אחר. ואז, טוב, אמר לה עדיין, זה לא, לא מספיק, צריך שיהיה איזה חניכה של כמה חודשים טובים, שפשף אותו שעבור עליו גם החורף, ואז היה בא מדי פעם, מבקש בגדים, כל פעם דופק בדלת, וזה אחרי שעברה איזה שנה, אמרה לבעלה, אמרה לה, יאללה, עכשיו בואי נכניס אותו, מה לא עכשיו תיכנס. שהיה בעשה להתחנך, למה אחרי שהיה בחוץ, ראה מה זה להיות חיים לבד, הוא חשב שזה הכל מוכן, והכל יורד מן השמיים, והשמיים ניתנו תלם. עכשיו רואה דברים בטנים, אז הוא אכל שם קש, ישן על האבנים. עכשיו כל מצע, כל מזרון, כל ציפה, כל קרית שיש לו, מתחיל להבין מה זה בית, מה זה אמא, מה זה טיפול, עכשיו הוא מעריך. אומר אותו דבר גם אנחנו. אנחנו רגילים שהכל מוכן. הדברה אומרת, היה מעשה רבי צדוק הכהן, רבי אלעזר, רבי יהושע בן חנניה, רבי עקיבא. אלה הם שם איזה סעודה רבי צדוק עשה, והזמין את כל החכמים שם. היו יושבים, ושם עומד רבי אלעזר, הוא ראש הנשיא של הסנהדרין, הוא בעל השמחה, עומד ומשקיע עליהם. בעל הבית צריך לדאוג לאורחים שלו, ולהם בשר, צליב, דגים, מביא להם יין כזה, יין עם סוג אחר, ומוזג להם הוא בעצמו. מלא להם כוסות וזה. רבי יהושע אמר, מה זה? רבי אלעזר עומד ומשמש עלינו. זה לא כבוד. ראש הישיבה שלנו, הרב שלנו, הלומדים אצלו תורה, הוא ישרת אותנו. מה הוא שמע, מה ענה להם? אמר להם, מה, אני יותר גדול מהקדוש ברוך הוא, מה? והקדוש ברוך הוא, מה? לא ככה עושה? מי עורך לנו שולחן? מי נותן לנו חיים? מי נותן לי בגדים? מי נותן לי נשמה בבוקר? מי פותח לי את העיניים בבוקר? אני רואה הכל אוטומט? מה אוטומט? יש לך נשמה? מי נתן את הנשמה? הקדוש ברוך הוא, איזה כוח זה? עכשיו אני מזיז את היד. מי נתן לי כוח להזיז את היד? הקדוש ברוך הוא. אז הוא מזיז לי את היד. אתה חושב שאתה מזיז? אתה מדבר? אתה מדבר? הקדוש ברוך הוא שם בלשון שלך כוח בשפתיים לנוע ולדבר. אז מי מאכיל אותך? תראה, יש אנשים לא עליכם, קיבל איזה אירוע, השם יצילנו, השם יצילנו. רוצה לקחת הקף של המרק, להכניס לפה, וואי. צריך לחכות עד שהאחות תגיע. שאל אותו, אומר לי, אחד מסכן. אומר הרב, כדי לקחת את הקף, לשים לפה, כמו אני מרים 40 קילו. 40 קילו. אנחנו עושים תנועות והולכים ובאים, לא מרגישים. אומרים להגיד תודה לשם יתברך? תגיד לו רגע אחת תודה, על איזה פעולה אחת קטנה שהוא עושה לך. אז הוא אומר גם, ואיפה ראינו? מדרה, נערוך שולחן במדבר, תערוך לפני שולחן נגד צוררי, כך אומר דוד, במזמור לדוד. אבל מה הוא מדבר? על ישראל שהיו במדבר, היורד להם מן מן השמיים, זה אדם צריך לספר בלב פסח, שבח של השם יתברך. מה זה ליל הסדר? אומר רבנו ארי, פסח, פסח! כל הזמן הפה מספר בשבחי השם יתברך. לא להפסיק, עשו רגע אחת לשתוק, ליל הסדר, או אוכלים, או מדברים. יש שני צינורות פה בגלון, אחד קנה ואחד ושת. הקנה הוא מדבר, הוא נושם והוא מדבר. אז אני מספר את ההגדה, קידוש זה גם שבח של השם יתברך. אז אנחנו מתפללים ערבית, כבר משם מתחילים לספר ביציאת מצרים. באמונה כל זאת, מי אני השם אלוהים אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים? באמונה כל זאת הקיים עלינו, המעביר בנה בגזרי ים סוף, שופעי מצוניהם מתאומות טיפה, ראו בנו גבורתו, שבחרו אותו לשמו, כל זה זה שבח של השם יתברך. את בעמידה, אתה בחנתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, נמתן כל הלשונות, ותיתן לנו השם אלוקן באהבה את יום הגמצות הזה, את יום טוב מקודש הזה, בשמחה, אתה צריך לומר את כל זה ולברך את השם אלוקן. הבא אומר קידוש, זה גם שבח של השם יתברך, שהחיינו וכן על זה הדרך, כל סדר ההגדה, להגיד את זה בשמחה, זה פסח. משבח את הבורא, משבח את הבורא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. עכשיו בחיים בלשי אומר, יש מלאכים שעומדים שם בשעת הקידוש. כל מי שאומר שהחיינו, הוא שומע שהחיינו, מכוון בזה להודות את השם. מברכים אותו, מניחים ידיהם על ראשו ואומרים, כך תזכה לשנה הבאה. מי יש לו ערבות כזאת, תעודת ביטוח מהקדוש ברוך הוא שהוא יחיה. שמשמור כמה אנשים יש פתאום, לא כמו. פתאום בתאונה הלכו, פתאום איזה חיידק תקף אותם, פתאום איזה אסון בא עליהם, פתאום מהלכו בעינם. אדם חי, מקבל לו את השם יתברך שכר כזה, אבל תשבח. תן לי לשון, תן לי פה, תן לי עיניים, תן לי איברים, תשבח אותו, לפאר אותו. זה המעלה, לכן דוד המלך זכה, תראו, כתב ספר תהילים, ששיבח את הקדוש ברוך הוא, נהיה רגל רביעית של המרכבה. זה המעלה של היום הגדול הזה. עכשיו אני אעבור ברשותכם בסוף ההפטרה ונזכיר גם כמה דברים שתהייתם בפסח. אחר כך הוא אומר, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים. זכרו, לא בכל החומשים זה כתוב, אבל בחומשים המדויקים האות השביעית גדולה. למה האות השביעית גדולה? מה הרמז? יש כמה ביורים בזה. קודם כל, האות השביעית מרמזת על כלי מלחמה, כלי זין וכלי מלחמה. כי לקיים את התורה צריך מלחמה. אי אפשר. האדם לא יחשוב שאת התורה זה בא לי בקלות. כל דבר ששייך לתורה יש מלחמה שם. איך כתב הרב פלא יועץ? תראה בן אדם יושב בחנות שלו, אם הוא יקרא, הוא אומר בגזטה, גזטה זה עיתון, לא עליכם. אז אין קונים, אף אחד לא יפריע, הטלפון דומם, או עד כדי כך שהוא פותח את הטלפון לראות אם יש קו, אולי הקו השתתק, וזה כבר לא עובד. אתה יכול לקרוא, יש עיתון לאנשים חושבים, ויש עיתון של אנשים מסכנים, ויש עיתון של המדינה, ויש כל מיני עיתונים, עם תוספות יש להם, שחרית, מנחה, מעריב, מוסף, רק סליחות אין שם. הגדה גם יש, הכל יש, רק סליחות אין שם. טוב, בקיצור, אתה קורא, אין אף אחד, באמת, אומר, אתה רוצה שיבואו קונים לחנות, תוציא ספר תהילים. לקרוא, וואי, היצרה, לא יכול לסבול, מיד מביא לך קונים, מביא לך כל מיני אנשים, שאלות, מודיעין, כאן, מודיעין, כאן זה, כאן זה, מתחיל להיות הפרעה. אתה יודע, נחכה לאוטובוס. איפה ראש העיר עם ההבטחות שלו? איפה ההוא שבחרנו אותו, אני יודע מה? איפה שר התחבורה? אין, יש שר התחבורה בכלל? כלום, יש שר ביטחון? כלום. אז הוא אומר, איפה האוטובוס? אין. אתה רוצה שהאוטובוס יבוא? תתחיל להגיד תהילים, היצרה לא יכול לסבול. הוא אומר תהילים, נשלח לו מהר אוטובוס. היה אפילו אוטובוס אחר בטעות, בא לקח אותך. מוכרח, למה הוא לא ייתן? יצרה לא ייתן, זה יקרה תהילים. אותו דבר יש פקקים. פקקים, אז אם אתה, אם קורא עיתון או מאזין לרדיו, יש זמן, מה עוד פקק? אבל אם אתה זה, פתאום אתה רואה איזה רמזור התחלף, פתאום איזה שוטר תנועה עושה, מה אתה עושה פה? זה מכאן. קח ימינה ואתה סלח אותך. אז זה היצר הרע תמיד, עם תורה יש מלחמות, תדעו, זה לא קל. בא לשמור את השבת, בא לקיים את מצוות פסח כמו שצריך, יש מלחמות. ואתה צריך, על דעת כן, על דעת איך לעמוד מול זה. לכן זה האות גדולה. זה ביור אחד. ביור שני, שבת קודש. בזכות מה הגאולה תבוא, בזכות שמירת שבת. זה הסיבה שהשבת הזאת קוראים אותו שבת הגדול. גם יש נוהגים, לא אומרים שבת שלום סתם, שבת הגדול שלום. ככה נוהגים לומר, שבת הגדול שלום, זה בזכות שמירת שבת אנחנו ניגאל. כן, אמר, זכרו תורת משה עבדי. זה הטעם שבשבת זו עושים דרשה ולומדים תורה וכדומה. אך יש עוד טעם, שבע שמות יש לו ליצר הרע, ככה אומרת הגמרא. אויב, צפוני, כנגד שבעה מדורי גיהנם, לא עליכם. שבעה שמות יש לו, לא, עושים לו מי שברך. שבע שמות, אחר כך עוד ביאור כנגד 70 שנה של חיי האדם, ימי שנותנו בהם 70 שנה, לכן זה עוד השביעית, היא עוד גדולה. לכן אמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, שולח לכם את אליה הנביא. אליה חסר וב, לא כתוב אליהו, האות וב נמצאת אצל יעקב אבינו. אנחנו קוראים כל בוקר בתפילה, זרח ארתי את בריתי יעקב, כתוב יעקב עם וב. ואף בריתי יצחק, ואף בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. זה יעקב הולך עם וב. מאיפה ראינו? בפסוק יש בתהילים, פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. פדות חסר וב. צריך לכתוב פדות, פדלת, ורתה. שם כתוב, פדלת תב. איפה העוטבה? זה אמר והרבה עמו פדות. פדות שלח לעמו, זה העוטבה שנמצאת אצל יעקב, שעתיד להחזיר אותה אלינו, וזה הסיבה. מהר"ל אגב כותב, יש נהגו, אבל היום אתה עשו את זה, שלא, זה מסוכן. פעם היו נוהגים שהאנשים היו אנשים, והגנבים היו קצת אינטליגנטים, בעלי מוסר, היו ישנים בליל הסדר עם דלתות פתוחות. כל כך למה? אומר המהר"ל, שהם מאמינים שהנה יבוא המשיח, הלילה. באותו לילה של ליל הסדר. כדי שיבוא המשיח ונשמע, לא נצטרך ללכת לחפש את המנעול ואת הדלת הבריח. פעם גם אתם יודעים, היה טקס, ראש המשפחה היה בודק עם כולם במיטות, ואז הולך סוגר ושם בריח ושמים עוד איזה המשקולות על הדלת שלא יבוא איזה גנב או מה. אז ככה, לא, עד שפותחים את הדלת בבוקר, כמה זה צריך, כמה תוכניות ועניינים. אז ככה, הכל מוכן, שאיך שהמשיח בא, מיד נרוץ. כמו שאמר רבי ירמיה, שאמר התמולה אומרת, רבי ירמיה ציבה שיקברו אותו, הוא קבור עד היום הקבר שלו ידוע בטבריה, סמוך לקרוב לקבר רבי מאיר, שם אזור מלון גני חמת שמחזיר אותם בתשובה. אז שם יש בתוך השטח, יש איזה קבר מגודר, רבי ירמיה. זה טוב ללכת לקבר שם, שיכול, נמצא בטבריה, ייכנס לשם. למה, מה יש ברבי ירמיה? רבי נוערי אומר, כל הבעיות והשאלות שמגיעות לרקיע, הוא מעלה אותן בגן עדן. כל הבקשות. הוא ממונה על מסירת דואר. דואר נכנס. מי? רבי ירמיה. אז זה הקבר שלו שם. הוא ציבה שיקברו אותו עם כל המלבושים וגם עם נעליים. באמת אסור לקבור עם נעליים. הוא ציבה שיקברו אותו עם נעליים וישימו לו מקל ביד. למה? הנה אתם משיחה, ענה מעטת. שכשיבוא המשיח, לא יצטרך עד שיקום, חפש איפה נעלי בית, שפטוס. לשים אותם ברגליים ולהתדבש ולסדר את הבגדים בקוטונת. מתי המשיח רוצה להיות מוכן? ישר! הנה אתם, כן נראה לסדר, אנחנו מוכנים ומזומנים. אבל מה? צריך לפני כן דרך הכנה. הכנה, אתה משתדל. נכון שצריך לנקות הבית, אבל אנא מכם, לא להגזים. יש כאלה, עד שלא יהיה יציאת הנשמה, לא יכולים להגיע אל הסדר. זה הנשמה של אלה בעזה, לא אנחנו. הקדוש ברוך הוא יביא עליהם אבני אל גביש, על כל שונאי ישראל, בכל מקום שהם. אנחנו צריכים לבוא רגועים. האמת יותר תוכנית, רבותיי. בהלכה, איפה ששמים חמץ, שמה לנקות. שמה להתמקד. המטבח, הארונות, המקרר, התנור, אני יודע מה יש לך, כל אלה, אלה המקומות לנקות, ולנקות עד מקום שידו מגעת, לא צריך לעשות יותר מדי. כלים שאדם משתמש בהם לפסח, הנה חינמה, צריך, אם יש לך חדשים, הכי טוב. אבל כלים שאתה לא משתמש לפסח, תנקה אותם, תצניע אותם, שמור אותם. להיזהר שכל המקומות ששמים שם את האוכל יהיו נקיים לחלוטין. לדאוג לניקיון השיש, לדאוג לניקיון הבית, הכיור, הכל. הכיור לא צריך לשים שם משטח, יש כל מיני, שמעתי חכם אחד, וזהו, ראו תצא חומרות, מאיפה הבאתם את זה? כיור, משתמשים בו בכל, בפגום, אוכל פגום. אנחנו יוצקים שם מים רותחים על הכיור, בקומקום מים רותחים, הכיור נהיה כשר. נקה אותו טוב, ואנחנו יכולים לשים שם כלים. הרי מה שם משם כלים? עם מים חמים? מי שם? מים חמים מקסימום 40-45 מעלות, כמה כבר אפשר לנסים? כן, לא לעשות יותר מדי. השיש, לצוק על המים רותחים, למה על צד? שאולי נשפח שם מרק משך השנה, או עשו שם בצק, והשיש הזה בלע, בלע דבר בחם, אז כבולו, כך בולטו, לצוק על המים חמים. יש נהגים לשים גם איזה אבן מלובנת. טוב, זה עוד חומרה וחסידות. זה האדם יקפיד שכל מה שייך לפסח, וכלים סכום, להשתדל לקנות סכום חדש, לא להשתמש בסכום של פסח, של חול. מכאן תראו למה לא טוב אלה שהולכים לבתי מלון. בתי מלון זה בעיה גדולה מאוד עם הכלים, זה אחת הבעיות. נכון, זה בעיות אחרות של כשרות, של כל ימות השנה, ובישולי גויים, וחילולי שבת, וגם לצערי אני אומר לכם, מתוך שאני ראיתי, גם במלונות חרדים מחללים שבת. זה בעיה חמורה מאוד. לכן להיזהר, אדם יזהר, אין קירוב בבית שלו. עכשיו, מוצרי האוכל, כמה שאדם פחות יקנה מוצרים מתועשים, זה טוב. מצות זה שיהיה הכי מהודר. מצות. צריך לקנות מצות הכי מהודר, וכמה שפחות לאכול מצות, כך כותב הגאון יעבץ. אתה פחות נכנס לכל מיני ספקות. לכן צריך שיהיה מצה שמורה. עכשיו, מצה שמורה לא רק בגלל שהקמח שמורה. היום לצערנו, מצה שהיא לא שמורה, אין על זה השגחה כמו שצריך. אז לפעמים המכונה יכולה לעבוד בלי הפסקה, 4 שעות, ומלא בציקים יש. בשיניים, בכל הפינות, במיקסרים של המכונות. זהו, הבצק הזה החמיץ, ונדבק אחר כך במצב, זה מצק שירה, איזה שירה. גם יש בעיה של הפרשת חלה, וצריך להיזהר מאוד, שיהיה מופרש חלה, כמו שצריך, הכל כדת וכהלכה. הינות, לקנות רק ינות שהם יקבים ידועים, שהם כמו שצריך, כמו קרמל, כמו יקב של התשבי, כמו יקב רמת הגולן, אלה היקבים הידועים, או ברקן, גם כן אלה טובים. אלה, להשתמש בינות כאלה, מיץ ענבים וינות שלהם, זה לליל הסדר, אדם ידע שהוא רגוע ומסודר. עכשיו לגבי הירקות, להיזהר מאוד מתולעים, רבותיי. כרפס, מה שנקרא סלרי, לבדוק את זה טוב, או לקנות של גוש קטיף, וגם גוש קטיף לא תמיד לסמוך, כי לצערנו גם בזה יש לפעמים תערובות. לבדוק, להשתדל, שכשאדם לוקח את העלה, אם הוא רואה את העלה נגוע, זרוק אותו. תיקח עלה הכי נקי, שהוא ירוק וטוב. אגב, בכרפס צריך להיזהר, יש לפעמים כרפס ישן, שנשאר במקרר, אם עבר עליו שבועיים מצהיר, אמר לי פעם רופא, תזהיר את האנשים, זה מסוכן לבריאות, מסוכן לדם. כל שאר הירקות עלים, אם זה מצהיר, לא נורא. אבל כרפס, בטבעו, בסלרי, אחרי שהוא מתחיל להצהיר, והוא מרעיל את הדם. אני אזהר לא לאכול מהדם. לא, אז כרפס, ייקח כרפס, ירוק, וטוב, ונקי. וחתיכה קטנה, כמה צריך כבר? היה מעיט בזה, למה? יש בזה בחשש של תולעים. עכשיו החסה, בדרך כלל חסה של גוש קטיף, מה שנקרא גוש קטיף, הרי היום אין גוש קטיף, אבל איזה גידול תרבותי שנזהרים, הרי מה, מאיפה באים התולעים? בדרך כלל, או שמגדלים את זה ליד מקורות ביוב, או מקומות חשופים, צערנו היום הכל ריסוס. איפה שאתה הולך, מרססים. מרססים, אנחנו צורכים המון חומרי ריסוס בגוף. קדוש ברוך הוא ישמור את עמו ישראל מכל צער, מכל נזק. זה השם ישמור, זה גורם הרבה נזקים, אבל זו המציאות. אז הריסוס מונע את התולעים, כי הם לא מגדלים כמו שצריך. אז להיזהר בחסה, שזו החזרת, זה יהיה כמו שצריך. עכשיו, הרבה שואלים בקערה, יש לנו שם כתוב גם חזרת גם מרור. אנחנו עושים את הקערה סדר של רבנו ארי. 3 מצות למעלה, יש לנו בצד ימין, יש לנו שם את הזרוע ואת החרוסת, ושם יש לנו את הכרפס ואת הביצה, בצד שמאל. בצד שמאל כרפס וביצה, וכאן זרוע וחרוסת. הזרוע מחייב לקחת כבש, כי לא תמיד יש חלק. לפעמים יש זיופים בזה. קחת אחד בשר, תצלה אותה. כזית בשר, קח 100 גרם של בשר, תצלה אותו, זה ירד ל-70. יש לך כזית בשר, זה משאירים שם בקערה. אסור לאכול בליל הסדר צלוי, תדעו. תזהירו את האנשים ואת הנשים, לא לאכול לא עוף ולא בשר, בגריל ולא בתנור. למה? זה קודשים בחוץ, חס ושלום הלילה, זה כמו עולת פסח. אז שלא יאמרו, אוכלים קודשים בחוץ. אסור. מחורת, ביום החג מותר, אין בעיה. אבל כל הלילה אסור לאכול צלוי. אז עוף מבושל, או בשר מבושל, אם זה אפוי בתנור, אין בעיה. אבל צלי אסור. אסור לאכול צלוי באותו לילה. עכשיו, את החתיכת בשר זה זרוע, או כנף של עוף. זה גם מועיל. רק לקלוט אותו על האש, יש רמז בזרוע נטויה. זה יהיה בקערה. ביצה קשה מכאן, כך בסיפור. עכשיו חזרת למרור מה זה, אז ייקח חתיכת חסה מכאן, והשורש של החסה, הראש של החסה ישים בצלחת השנייה. יש נוהגים לקחת עולשים, לא תמיד מצוי. עולשים זה הינדבה, פה לא תמיד. בירושלים, באזורים הערביים, יותר זה צומח פרה, שזה בצדי הדרכים, וכעת זה העונה שהם מתחילים לצאת, זה נקרא, הבטנור הכותב, עולש זה הינדבה בערבית. זה עולש, קוראים עולש, יש סופרים שרוכים את זה. או כל ירק אחר שיש, כמו שיש בסופרים, תיקח, אתה יכול לקחת, במקום ההוא לקחת זה, תשים כוסברה, או תשים שמיר. זה במקום שיהיה עוד מין שונה, לא אוכלים אותו, אוכלים את החסה. בטור, אפשר לא לשכוח להכין לכל בני הבית, כל המסובים, כוסות, שיהיה כוס של 100 גרם. כמה זה 100 גרם? זה חצי כוס חד פעמית. תחו כוס חד פעמית, חצי של זה, זה כבר בטוח רביעית. לא צריך יותר. שותים, אפשר לצאת את החובה במיץ ענבים. שיכול לשתות יין, אז עדיף יין, יין אדום. ויכול יין אדום יבש, זה המצווה מן המורחק. אבל לא חייב. לא חייב. אדם אסור לו בחג הזה להצטער. יש גם עוד סיבה. לפעמים יש אנשים שדוחקים את עצמם וסובלים, ועובר על הלב, על המצוות עשה של ושמחת בחגיך. חג צריך לשמוח, אסור להצטער. אז אם הוא סובל בגלל זה, וישתה איזה יין, וזה יגרום לו חלילה איזה נזק, אסור. אותו דבר מצא, מי שחולה, יש חולה צליאק, לא עליכם. אז הרבה שאלו אותי, מה עושים חולה צליאק? יש היום מצות נטול גלוטן. הם רגישים לגלוטן. הגלוטן זה חומר שנמצא בתוך חמש מיני דגן. אז יש, בכל החנויות הטבעונים, בדרך כלל, רוב ככל החנויות הטבעונים, יש שם מצה מיוחדת של בדץ, שהיא נטולת גלוטן. ואז אדם חייב לאכול מזה לפחות כזית באותו לילה. מי שמזיק לו ואין לו, אז פטור מלאכול. הוא צריך להגיע לבית חולים בגלל שהוא חי בהם ולא שימות בהם. כן, זה גם אדם לשים לב. גם לאכול בלילה הזאת צריך לאכול במידה או במשקל, לא להפריז יותר מדי, כמו שיש לאכול את האפיקומן בסוף הלילה. עכשיו, יש שעון קיץ, אז חצות מתארך לרבע לאחת. רבע לאחת זה חצות, לגמור, להשתדל לגמור את האפיקומן לפני רבע לאחת. כי הפסח אינו נאכל אלא עד חצות. צריך לאכול אותו לפני חצות. זה זכר לקורבן פסח. כוס שלישית ורביעית אפשר עם עבר חצות, לא נורא. עכשיו, העיקר המצווה של הלילה, רבותיי, להיות שמח. והגדת לבנך. מי זה בנך? למטה מגיל 13. יש לו נכדים למטה מגיל 13, הוא גם כן מקיים את המצווה. וכל צורה של דיבור. הם גדלו, מה יעשה? גדלו הנערים ברוך השם. הוא כתוב, אפילו הוא שואל את אשתו, אפילו הוא ואשתו, אפילו הוא ובני ביתו, אפילו הוא והמבוגרים. כל מה שמספר האדם באותו לילה, זה מצווה ומצווה ומצווה. זה אדם ייזהר, ישתדל לקיים את כל מצוות הסדר כמו שצריך. כי זה מפתח לכל השנה כולה. עכשיו, לגבי השיעורים והמידות, אז לכוס, אני חוזר עוד פעם לכוס. על פי הכוס, כוס זה 86 גרם. זה 86 גרם גימטריה כוס. כמה צריך לשתות? שתי רביעית. מי שלא יכול, שותה רוב רביעית. עכשיו, יש אנשים חולים, גם אסור להם לשתות יין או מיץ ענבים, חולי סוכרת וכדומה. תלוי מה גובה הסוכר שלו. אז אם הוא יכול לשתות כוס אחת, שתי כוס אחת בלבד של הקידוש. אם גם זה הוא לא יכול, ישתה רוב רביעית, שזה 45 גרם. אם גם זה אסור, אז לא ישתה בכלל. פטור. לא חייב. הוא שומע הקידוש מאחרים, וישתה מים, ישתה משהו אחר. לא חייב. אבל יש מצווה שכל אחד לשתות ארבע כוסות. אפילו אני המחזר על הפתחים כתוב. זהר בארבע כוסות זה עניין גדול מאוד של אותו הלילה. ארבע כוסות רמזים ורמזים נפלאים. זוהר אומר, הכוס הראשונה זה קדש. זה לקדש את העולם הזה. כל מה שיש בעולם הזה שאני עושה, שיהיה קודש. כוס השנייה מספר עליה את אגדה של פסח וגאל ישראל, זה כנגד הגאולה העתידה. שנזהר בה, זוכה להיות בזמן ביאת המשיח. חמורים בקדיש, בחייכון וביומכון, הילד לכל בית ישראל, מעגלה בזמן קריב ועברו אמן. למה? כי לפני שיבוא משיח, אולי יש אדם שחס ושלום נגזר עליו איזה גזירה, אז אולי יזכה להיות. על ידי כוס שנייה, זוכה להיות בביאת משיח. כוס שלישית, זה ברכת המזון, זה זוכה להיות בתחיית המתים. כוס רביעית, שעליה אומרים תהלל, זה ליום שכולו שבת, מנוחה לחיי העולמים, זה לעתיד לבוא, זוכה איזה זכויות גדולות. כמה מגיע לאן מעלות עצומות. וארבע כוסות כנגד ארבע אמהות. שרה אמנו, זה הכוס הראשונה, קדושה. ולמה הביאה את יצחק, שר קידש ידיד מבטן, אומרים עברית מילה, וחוק משארו שם, זה יצחק אבינו, היא שרה מולידה אותו. כוס שנייה, אומרים עליה את האגדה, זה רבקה. ויגד יעקב לרחל, היא הלכה קראה ליעקב, נתנה לו את זה שיקח את הברכות מאבא שלו. מתי זה היה? בליל פסח. כוס שלישית זה כנגד רחל. רחל אמנו זכתה שנפקדה, והיא בזכותה היה יעקב אבינו, והיא הייתה עקרת הבית, לכן עקרת הבית, ברכת המזון, זה על עקרת הבית, אומרים ברכת המזון. והפרנסה גם, קשה בזונתיו של אדם, כי קיעת ים סוף, כנגד אחר. כוס רביעית, זה ההלל, זה לאימנו, לאימנו זה לעתיד לבוא, זה בחידת עולם הבינה, למה משיח הוא נכד של לאימנו, סבתא שלו. זה הכוס הרביעית, אומרים עליו הלל. והכזה איתו, שלוש מצות, זה שלושה אבות, שאנו בסדר, תראה מה, אנחנו מוקפים מכל הצדדים. שלושה אבות, תראה המדרש אומר על הפסוק המשלה, שלמה המלך אומר, שלושה לא ידעתים, שלושה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים, כך אומר שלמה במשלה. מה הוא אומר? שמה דרך הנשר בשמיים, דרך נחש על עצור, דרך גבר בעלמה, דרך אונייה בלב ים. איך האונייה מוצאת את המסלול שלה בים? ואיך הנשר מוצא בלי GPS, הוא טס בשמיים ומגיע על היעד שלו, 20 קילומטר הוא עושה בדיעה אחת. איך? זה אומר שלמה, נפלאו ממני, מוצא את הדרך. ברקיעה אי אפשר, אתה יכול לאבד את הכיוון, בים עוד יותר. אז שלושה, אומר המדרש, מי אלה שלושה? שלושה, שלוש, זה שלוש מצות, או פסח מצה ומרור, שאומרים בליל הסדר. וארבעה לא ידעתים זה ארבעת המינים. שיש לנו בסוכות. עכשיו בליל הסדר, מכאן למדנו גם, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא לחובתו, זה משנה מסכת פסחים, ואלו אין פסח, מצה ומרור, כן יש תתל להזהיר גם את הנשים, שהם לא אומרות אגדה, וכולם, כולם מסוכים, שכל אחד יגיד את המילים, פסח, מצה ומרור, זה בליל הסדר. זוכר, וזה נהיה בין העולם הבא, מקבל חותמת, תעודת כניסה לגן עדן. אז זה דבר גדול. אחרי האפיקומן אסור לאכול כלום. אחרי האפיקומן, למה? אפיקומן, אפיקו מיני, תוציא הכל. משנשאר הטעם של המצה, יש לנו רק שתי כוסות של יין אחרי זה. זה נשאר הטעם, זוכה לאכול מסעודת הלוויתן, שאחריה אין שום דבר, כבר יש שבעים ורעננים. מי שאוכל אפיקומן כמו שצריך, כן צריך להיזהר, לא לאכול יותר מדי בשך הלילה, ולשתות יותר מדי, כשתו אפיקומן, בסוף, וגם שתי כוסות. עכשיו, מה עם הכזיתות? נזכיר את זה. המצות שאנחנו אופים אלה של האבות, יש אחד אמר, 35 גרם, 40 גרם, דברים בטלים. לא נכון, לא היה ולא נברא. זה בירושלים, 2,000 שנה היו אוכלים את המצות האלה. זה משקל משקל, 27 גרם, 27 גרם. המצות הדקות, אפילו ב-20 גרם יש כזית. ולפי הרמב״ם, צריך לזהר משך הפסח, אפילו 15 גרם של מצה, זה בכל חצי מצה יכול להיות להיכנס לספק של ברכת המזון. מצות מכונה, שני שליש מצה, תדעו כל הפסח, צריך ליטול ידיים, צריך לברך ברכת המזון, שני שליש מצה. חצי מצה זה ספק, אבל שני שליש מצה, יש כבר כזית. אבל מצות האלה של היד העבות, שאנחנו עושים, שאדם מפשיר את זה מהמקרר, זה כל מצה יש 5 פעמים כזית. אז בוא נגיד רבע בטוח יש. לא צריך כמו שיש אמרו 35 גרם, 40 גרם. זה מצה ממוצעת, יש בה 100 וכמה גרם. מצה ממוצעת 120, מאז כקילו יש 7 מצות בערך. בסביבות 7 מצות. אז אלה המצות. יש המצות הדקות, למשל יש של כיסא רחמים, פטייר קוראים לזה. זה מצה אחת, יש בה שתי כזיתות, אפילו 3 כמעט. 2.5-3 כזה. עכשיו כמה צריך לאכול? במצה צריך לצאת ידי חובה לאכול כזית אחת ולאכול אותה בלי לדבר באמצע. זה מקיים מצוות עשה. ואדם שלוקח את המצה ינשק אותה. וכותב השלה, המחבבים את המצוות כמו התפילין, המוצאים אותה מהכיס כל בוקר ולהניח מנשקים. והציצית מעבירים על העיניים ומנשקים. מזוזה מנשקים. המצה זה כמו מזוזה. שומרת את האדם, תראו מה הזוהר אומר, בוא, נוראות. על פרשת תצווה, מה אומר הזוהר הקדוש, מי שאוכל מצה בליל הסדר, איזה ברכה יש בה, לכן היו נוהגים להשאיר, רבי חיים פלאסי כותב, חתיכה קטנה מהמצה, שמים בכיס, ושומר את האדם בכל מקום שהולך. יש 7 דברים, בזכות המצה, האדם ניצול מהם, ניצול מיצר הרע, ניצול מכל צרה, אמר מדרש, כי מכל צרה הצילני, מכל צרה הצילני, ראשי תיבות מצה. זכות המצה, שאדם עושה, עובד בערב פסח, הוא לא, הוא שילם כסף, קנה אותה, אבל תחפו על המצה הזאת לעשות אותה, ניצול מכל מיני צרות ומכל מיני גזרות. אז כמה זה חשוב? אז עכשיו רבותיי, הכזית זה לאכול בכזית הראשון במצה, כזית אחת חייב, ויש נוהגים לקחת שתיים, אחד של המוציא, אחד של מצה. אין הבדל בין הבוצע, שאר המסובים. מי שיכול לאכול שתיים, שתיים. אחר כך עוד כזית אחת בקורך, שקורך עם זה, ואז כשקורך, הקדוש ברוך הוא קורך לו את כל העניינים, יאללה. נגיד, נגזר עליו איזה צרות, מעביר. אני אומר, לא, קום זה, קום צ'ק ללא כיסוי, תן לו הרבה צ'קים עם כיסוי, עם זה, תן לו, זה קורך. זוכה על ידי הקורך. למה? מרור קורך. לוקחים את המרור, עם המצה, מגנגרים אותה, ומטבירים בחרושת ואוכלים. עכשיו, מרור ניצול ממוות, אומר רבנו הרי על ידי המרור. למה? מרור גמטריה מוות. פעמיים רש, תסתף, אותיות מן ולתף. מטביר את זה בחרושת, חס רות. חס, גמטריה חיים, זוכה לחיים. ורות זה מילוי שם עדנות, זוכה לבנים גם על ידי זה. כי ויעתר יצחק, שם רבנו הרי העריך, ויעתר תרעה, תרעה זה שם עדנות מלא יוצא 671. המילוי גמטריה רות 606. זה החרושת, תראו איזה סודות, אנחנו לא מבינים מה יש שם, איזה דברים נפלאים נעשה בכל זה, בליל הסדר שאדם עושה. אז אדם מקיים את הכזיתות, אחר כך יש עוד בסעודה, יוכל מה שיוכל, כדאי לאכול מאכלים קלים, לא בשר יותר מדי כבד, עוף, קציצה, מרק קצת, טוב, שתה גם, להוריד קצת את האוכל. מה? הסיבה זה ודאי, מה, הלילה הזה כולם יש צומת מסובים פה. אני שוכח את זה. כל היום בגלגלת ובזה אומר לך, פקוק, פקוק, פקוק. כל המדינה פקק אחד גדול. רק בממשלה אין פקקים שם. יש כיסאות בלי סוף. בקיצור, באפיקומן, כזית אחת חייב, ויש נוהגים לקחת שתיים. נמה שתיים, אפיקומן מה בא במקום קורבן פסח. אז קורבן פסח היה כזית בשר. ותדעו, אם יבוא המשיח, אנחנו נלך לבית המקדש. ולא תאמר, אנחנו צמאי מתים, אין לנו שבעה ימים עד פסח. טומאה הותרה בציבור. כשציבור כולו חס ושלום טמאים, מותר. יבוא המשיח, אגיד מותרים לכם. ונעבור לבית המקדש, ובית המקדש יורד מהשמיים. מתי יורד? אתם יודעים מתי יורד? רש"י במסכת ראש השנה דף למד אומר, בליל פסח. בליל פסח יורד בית המקדש בנוי מן השמיים. הקשועה לא בונים בית המקדש בלילה, גם אלא מאיר הקדוש ברוך הוא את השמיים באור שמש, אז אל תיבהלו אם באמצע ליל הסדר תראו פתאום שמש. או שעיריית חולון החליט להזמין את השמש מלוס אנג'לס. לא, תדאגו. זה השמש הקדוש ברוך הוא הוציא אותה, ואז מוריד בית המקדש, יהיה יום. כי בית המקדש לא יוצאים את החובה, אלא אם כן נבנה ביום. וליל פסח נקרא כמו יום. גם לדעות דבר נוסף, רבותיי. לברך את הילדים בלילה הזאת. וגם אם הם לא אצלו האדם, לברך אותם אחרי הקידוש. כי הברכה באותו לילה מתקבלת. החזקוני ככה אומר על התורה בפרשת שמה תולדות. רבקה אמנו באותו לילה קורה. הרי לפני זה יצחק אבינו קורא לעשיו הרשע. אומר לו, לא. ועבור אחד לפני מותי. אומר לו, ליל פסח הלילה. בשערי תללים פתוחים. והברכה מתקבלת מפי המברכים. זה ליל פסח, תראו מה זה ליל פסח. הברכה מתקבלת, ככה יצחק אבינו אומר לעשיו, אולי יסוס, לא משהו, לא עזר. אתם לא רואים מהצאצאים של עשיו, הנה הגיע פה מזכיר האום, פה 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 פה, הוא מדבר, והלך, מרבר, מרבר, עשיו, מה עשו עשיו? אז אם כן, אני אומר לו, הברכה מתקבלת, אדם יברך את הילדים שלו בליל הסדר, ויתברך אותם שנה מיראת השם. כסף יבוא, עושר יבוא, בריאות יבוא, אבל שיהיה להם תורה, יהיה להם מצוות, מעשים טובים, ויפעו תהיה לשורך ושיקוי לעצמותיך. אז זה האדם יעשה כמו שצריך את הסדר, ואז יסיים את הסדר, מובטח לו שובר עולם הבא. רב חידה אומר, אין לך שעת רצון כמו בשעה שאדם סיים את הסדר. שתה את ארבע כוסות ואכל את ארבע כזיתות. אז באפיקומן אני חוזר עוד פעם, כזית אחת זה מצווה, בשביל זה זכר לקרובן פסח, ואנחנו אוכלים שתי כזיתות, פעמיים כזית. למה? עוד אחד היה עם קרובן פסח, היו אוכלים איתו לחם, אוכלים איתו מצה. אז היו, כי כתוב, על מצות ומרורים יאכלו. זה מצווה לאכול שתיים, מי שיכול. אם לא יכול, לא יצער את עצמו. שלא חס ושלום, אחר כך יבוא לבעיות. כמה פעמים באים, דופקים בדלת, שואלים, חוץ מכבודכם, הוא יקי, רוצה לדעת אם חייב עוד פעם לאכול מצה, יצא ידי חובה, לא יצא, אז צריך לעבוד עם קצת דעת, ביישוב דעת לאכול, גם ללעוס את המצה כמו שצריך, לבלוע אותה שהיא תכונה בתוך הגרון, אז כזה שהקיבה תוכל לספור את כל מה שצריך, יעשה את זה בחוכמה ובתבונה. ואז אדם, שיר ספר בצעת מצרים, יכול לקרוא שיר השירים, אין למעלה ממנה. אמו, חטפה אותו שינה, חטפה אותו שינה. חד גדיה יש בה הרבה סודות. כמה מפרשים העריכו בזה, מה יש בחד גדיה, דברים נפלאים ומדהימים. זה, אחד מהם זה עניין של יוסף הצדיק, שמכרו אותו, ובגדי עזים, שחטו גדי עזים ושמו שם. וגם, זה העניין, הגאון מווילנה אומר, ברכת יצחק היא שורש הכל. אומר השני, זה הגדי. זה הגדי. הסוד של החד גדיה גדול מאוד ועניינו עצום, ואתה שומרה זה הישמעאלים, אחר כך אתה כלבה זה אדום, ואחר כך אתה חוטרה זה המטה של משה רבנו, ואתה אש ושרף נורה, שרף וחוטרה זה האש של העגל, אחר כך הבא המים והשור, השור זה העגל שעשו הערב רב, אחר כך המים שביזר על פני המים, והסוף יבוא הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ואותכם, גאולה שלמה, יהי רצון שהפסח הזה יהיה שמחה גדולה לכל עם ישראל, תזכו לחוג אותו ותצאו אותה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.